כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית. כאן ספורט, שלום לכם. מכבי חיפה יוצאת עם המחמאות, אבל בלי נקודות מטורינו, בשבוע הבא בסמי עופר, מקצה שיפורים. הפועל באר שבע רוצה יותר מהמחמאות הערב, בקונפרנס ליג בפולין מול לך פוזנן, וגם על מכבי תל אביב שפותחת עונה ביורוליג מול ג'לגיריס, הכל עם הכל נהיה מיד. יש גם אליפות עולם בג'ודו, היא יצאה לדרך בתשקנט, עם ים ציפיות וים וולצ'ק הצעיר, והלא מוכר, שסיים כמעט עם מדליה, במקום החמישי, אבל רק כמעט. כאן ספורט שמפיקים לי לאופר ואורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, בדיגיטל אביה ריש, ליאן וילדאו כאן, והערב איתנו אורי לוי, בבא גול, מגיש הסקט שר למונדיאל ופרשן כאן 11 למונדיאל. שלום אורי.
שלום, שלום ליאן, איזה כיף.
כן, אז נדבר הרבה כדורגל, אולי גם קצת נספיק על קטר ועל ההכנות למונדיאל, זה הולך ומתקרב, אנחנו ממש נוגעים בזה.
חד משמעית.
אבל יש הרבה כדורגל ישראלי, וטוב שכך, גם הצלחות וגם עניין בכלל.
לגמרי.
אנחנו איתכם עד 5. יוצאים לדרך כמובן עם מכבי חיפה מול יובנטוס, ההפסד 3-1 אמש בטורינו, הפסד שבצידו לא מעט מחמאות, אגב גם בעיתונות האיטלקית למכבי חיפה אורי, אבל בסוף רק מחמאות, מכבי חיפה עדיין במקום האחרון בבית, כובשת, הכל טוב ויפה, אבל ללא נקודות. השאלה איך אתה רואה את מה שקורה למכבי חיפה מול קבוצות טובות ממנה, אין מה לעשות.
כן, כן, קודם כל צריך להגיד, זה היה משחק טוב מאוד של מכבי חיפה. הפערים הם הפערים, אנחנו מכירים את הצ'אמפיונס ליג, ידענו שזה יהיה ככה, והאמת שגם יודע דבר, חשבו שזה יהיה הרבה יותר גרוע. וראינו שבליגת האלופות, כשאתה חולם שנייה, למרות שאתה מאוד קרוב לשים את השוויון, כמו שהיה בדקות אחרי שדין דוד הבקיע את השער הנהדר שלו, חצי שנייה של חוסר תשומת לב בקרן, בום, אתה חוטף את ה-3-1, וזה לא תחרות פרית. אבל הם היו במשחק, והם יכלו להשוות, ונראה שיש משחק בשבוע הבא בחיפה, שבכלל לא בטוח שהם יפסידו בו.
זה נראה קצת, מכבי חיפה משחקת מצוין לפרקים, אבל עובדת מאוד קשה בשביל לשחק מצוין, ואז היריבות מגיעות ב2-3 מהלכים של איכות, ומכריעות את המשחקים. זה קרה עם פריס סן ז'רמן, וקרה גם אתמול מול יובנטוס.
נכון, נכון מאוד. אני חושב שבכלל שאנחנו מסתכלים, כן יש איזושהי עקומת שיפור, כי אתמול במשחק כן היו דקות ארוכות שהם היו עדיפים על יובנטוס, שהם איימו, ואני חושב שלראות קבוצה ישראלית בדקה 78, 79, 80, 81, לוחצת את קבוצה כמו יובנטוס, זה משהו שהרבה שנים לא זכינו לראות, ונכון שזה אולי שמחת עניים, אבל זה שמחת עניים שמעידה איזה קבוצה טובה היא מכבי חיפה.
איתנו אגדת מכבי חיפה, זי ארמל, יאלן זי.
ערב טוב חבר'ה, משהו חבר.
אתה יודע, אם היינו משנים קצת את ההיסטוריה, היינו אומרים גם שחקן יובנטוס. הרי זה היה יכול לקרות בזמנים ההם.
היה קרוב מאוד כמעט.
לטובת מאזיננו הצעירים, תספר ככה רק את האנקדוטה. ביקשו אותך, רצו אותך ביובנטוס בזמנו, ומכבי חיפה לא שחררה, נכון?
כן, בשנת 86 קיבלו פקס מכבי חיפה מיובנטוס שאני אשתחרר לטובתם, ובגלל שאני גם סיימתי, היה לי אופציה חוזה של שלוש עונות במכבי, האופציה השלישית, העונה השלישית, הייתה אופציה. והיא ממשה את זה, אבל הקטע בדבר הזה העלימה את זה לעלי, ולא ידעתי שאני בכלל יובנטוס לא קיפה אותי. אחרי 15 שנה ידעתי שאני יובנטוס הייתה רוצה לקחת אותי להיות אצלה בזה, ואתה זוכר, באותה עונה, ב-86, נזכו בליגת האלופות.
פספסת ליגת האלופות, כלומר, אז היה גביע אירופה לאלופות.
כן.
טוב, בוא נחזור מההיסטוריה זי למה שראית אתמול יחד איתנו. מכבי חיפה משחקת כדורגל, מנוצחת. איך אתה רואה את מה שקורה בכלל בבית הזה, ובפרט את המשחק אתמול?
זה בית קשה קודם כל, זה בית קשה מאוד. זה בית שהוא בנוי על 3 קבוצות חזקות מאוד, שיש להם ניסיון בליגת האלופות, יובנטוס, פריס סן ז'רמן ובנפיקה. מכבי חיפה עדיין, מאז 2010, הקבוצה הזאת לא השתתפה במפעל הזה. ואני חושב, לפי דעתי, אני מוצא מאוד שמכבי חיפה הגיעה לבתים, מכבי חיפה משחקת כדורגל טוב, אבל חוסר הניסיון במפעל הזה, וחוסר, כמו שאמרתם, העניין של כמה דקות להכריע משחקים, היא לא עושה את זה כרגע, אבל אני, אין ספק, אני מסופק ממה שעושה מכבי חיפה, אפילו אם לא תביא אף נקודה, לפי דעתי, השנה הזאת היא שנה של ניסיון, להבין, לדעת שכל מה שקורה בליגת האלופות זה שונה מה שקורה בליגת העל, צריכים להתכונן לקראת
שנה הבאה. לגמרי, זו שאלה לי אליך, אתה יודע, אתמול כמה משחקני מכבי חיפה נאלצו לשחק אחרי צום. אני בטוח שלך גם יש איזה ניסיונות כאלה בקריירה שלך. אתה חושב שזה הקשה, שזה הגביל, או שאתה אומר, תשמע, אורי, אולי זה דווקא מקל קצת על הגוף?
מניסיון שלי, אני לא עברתי את הצום הזה אף פעם. אני לא צם, אני לא, חס וחלילה, זה פוגע בדת, אבל אני לא צם. כשהייתי שחקן כדורגל, תמיד אכלתי וזה. כל אחד עם הדת שלו, אתה יודע, זה בעיה. יש גם את המוסלמים ויש את היהודים שהם צמים. אבל תשמע, אני חושב שעשו את זה בצורה הכי טובה. ניסה בחר לתת לשחקנים שהם בריאים, אוכלים וישנו טוב, והם מוכנים על המשחק הזה. והרבע שעה, 20 דקות, שנתן לאסילה ולחזיזה.
זהו, זה שינת המשחק, היה פתאום מומנטום, עובדה שגם היה השער של דין דוד ועוד שלוש קורות של אצילי.
באמת השתנה, המשחק של מכבי חיפה השתנה, היה נהפך ליותר מהיר, נהפך ליותר מצבים, ותשמע, גם במחצית הראשונה יכולנו לחטוף עוד 3-4 גולים, ג'וש כהן היה מצוין, מעולה, הוא הציל כמה מצבים.
כן, בעשר דקות הראשונות, בהחלט.
נכון.
זי, תגיד לי, בתור מי שיש לו אחוזים גדולים בהפיכתה של מכבי חיפה לאחד מקבוצות העל בכדורגל הישראלי, כשאתה רואה את מכבי חיפה היום, משחקת נגד הקבוצות האלו, נגד השחקנים האלו, אנחנו מדברים על שחקנים שהולכים לשחק בעוד פחות מחודשיים במונדיאל, דושן ולחוביץ' ובאמת רשימה אינסופית. האם זו מכבי חיפה הגדולה ביותר שידענו? מה שאנחנו רואים כעת, או שאתה אומר לי, תשמע, וזה צריך להפריד את זה בתקופות.
רגע, יש ברקוביץ', רביבו, בוא נרגע.
כי אז היינו באסיה, אנחנו לא שחקנו באירופה, אולי המשחק היחידי שזכינו בו באינטר טוטו זה היה ב-1984-85 באוסטריה, לקחנו את גביע אינטר טוטו, זה הפרס הראשון שקבוצה ישראלית, בכדורגל הישראלי זוכה בו. אנחנו תמיד היינו באסיה, שיחקנו את אוסטרליה, שיחקנו את זה, ובגלל החרם הערבי אז היה, לא יכולנו לשחק בליגת האלופות של אסיה, אתה מבין? אז עד שהצטרפנו,
נמנע מכם הסיכוי להיות גם אחת הקבוצות הגדולות עם תארים אסיאטיים במקרה הזה, בגלל אותו חרם ערבי.
נכון.
זי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אתה חושב שיקרה בשבוע הבא? זה ממש מעט זמן, כשבאמצע יש גם את ריינה, משחק, ואנחנו נדבר בהמשך גם עם מאמן ריינה, למכבי חיפה. מה אתה חושב הולך לקרות? האם יש למכבי מה למכור? בסמי עופר, לטעמי לפחות, יש אפשרות להוציא משהו.
אני חושב שאחרי, יהיה שינוי גם בהרכב, יהיה שינוי באופי של השחקנים. אתה תשמע, השחקנים למדו את יובנטוס, והם מוכנים עכשיו לקראת המשחק השני. ואני חושב שיהיה שונה לגמרי ממה שהיה באיטליה. המשחק הזה הוא, יש סיכוי גדול שמכבי חיפה תזכה בו, אפילו בוא נדבר על תיקו. אז יכול להיות שמכבי חיפה תעשה משהו במשחק הזה.
נקודה אחת לפחות, כן. זו הציפייה עושה רושם של האוהדים גם, שמרגישים שאפשר לעשות את זה. זי ארמלי, הרבה תודה.
תודה, זי.
תודה לכם. ביי.
ביי.
טוב, מהמשימה של מכבי חיפה בליגה הכי גדולה שיש, לליגה הכי גדולה שיש באירופה, זו היורוליג שנפתחת הערב עם מכבי תל אביב, במשחק בית, זה תמיד מרגש את האוהדים, יד אליהו סולד אאוט, אני מבין. ז'לגיריס היא היריבה, ואיתנו רוי גלדסטון, סמנכ"ל התקשורת של מכבי תל אביב. שלום רוי. רואי איתנו? לא, רואי נפל, אז תכף...
היי ליאן, אחר הצהריים טובים.
עכשיו אנחנו שומעים אותך, יופי. אז באמת יצא לכם טוב גם מבחינת ההגרלה, להתחיל משחק בית, אנרגיות חדשות, קבוצה חדשה לגמרי, במובן הזה זה אין טוב מזה.
כן, אתה יודע, אנחנו באמת אף פעם לא מתייחסים להגרלה, משתדלים לא להתייחס לזה, משתדלים תמיד להתייחס לדברים שיש לנו שליטה עליהם, השיבוץ של המשחקים, אתה יודע, פעם אתה מתחיל נגד קבוצה כזאת, ופעם אחרת, פעם בבית, פעם בחוץ.
אבל נדמה לי שמכבי תל אביב, בגלל ההייפ התקשורתי, גם לסיפור של מומנטום יש חשיבות מכרעת. כלומר, אם מתחילים באיזה תבוסת חוץ, זה כבר משנה את המומנטום באופן מהותי של עונה שלמה.
אני מסכים איתך שאנחנו, להתחיל בבית זה תמיד טוב, והבית זה הכוח של, הבית זה הכוח שלנו עם האוהדים, כמו שאמרת, אנחנו סולד אאוט, ותהיה היום עבירה מחשמלת בהיכל, זה בטוח. ותמיד אנחנו אוהבים, בטח להתחיל בבית, לשחק בבית, זה מוסיף לנו כמה נקודות, תמיד אנחנו אומרים, אני באמת מאמין בזה, כולנו מאמינים בזה, אז בעניין הזה לא משנה מי יריבה, להתחיל בבית זה תמיד טוב, ואנחנו מקווים גם שנהיה שמחים בסוף הערב.
רועי, אורי לוי, בבא גול, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
בסדר, תראה, עונה קריטית למכבי תל אביב נפתחת בכל החזיתות הערב. בוא נגיד את האמת, גם אחרי אובדן אליפות, אחרי שנים שאתם לא בדיוק פקטור משמעותי ביורוליג, מה אמרתם לשחקנים? מה המערכת שידרה לשחקנים, ככה ראש השנה, יום כיפור, התחלה חדשה? ואתם יודעים, בכל זאת עשיתם רכש מסיבי, לורנזו בראון.
מה זה מסיבי? כמה? 12, 13 שחקנים? כמה החלפתם, רואי?
ושחקן כמו לורנזו בראון.
עשרה, טוב, אני ספרתי כבר, איבדתי איזושהי ספירה בהודעות
של הרקע. לא, לורנזו בראון זה שניים.
זה שניים, בדיוק.
מה שידרתם להם? איך מכניסים את השחקנים? וכשאנחנו זוכרים שמכבי תל אביב זה קבוצה שאין לה זמן להתחבר יותר מדי, כי אין הרבה זמן לאימונים.
תראו, זה נכון מה שאתה אומר, ובאמת אני חושב בכל הפרי-סיזן שהיה מאוד מאוד קצר, ואתם יודעים, לא מיד היה לנו את כל השחקנים, היו שחקנים בנבחרת ישראל, היה כמו שהזכרת את לורנזו בראון, שהלך עד הסוף עם נבחרת ספרד, והגיע אלינו ממש לאחרונה, ועשה רק משחק אימון אחד לפני שהתחלנו, אבל במהלך הפרי-סיזן עשינו הרבה מאוד אירועים, שמחברים את השחקנים ואת הסגל, למה זה בעצם מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. היה סיור מאוד מאוד חשוב בירושלים. היה מפגש עם בעלים.
איפה בירושלים?
והנהלה. מה זה?
לארנה, איפה הלכתם? איפה לקחתם?
לארנה, בשם, לאיפה הלכתם?
נכון, הלכנו לכותל ולכנסיית הקבר, שזה היה מאוד חשוב לשחקנים.
הלו, יש לכם 10 אמריקאים, מה עשו בכותל?
נכון, לא, אבל להכיר, להבין איפה הם נמצאים, מה זה המקום הזה, אנחנו גם מסבירים להם מה המשמעות של החולצה הצהובה, הגופיה הצהובה שאנחנו לוקחים.
אפרופו זה, אולי הרכש של גיא פניני במובן הזה הוא הרכש המשמעותי ביותר, כי הוא סוג של דבק בקבוצה כמו מכבי תל אביב, הוא גם עשה זאת בעבר.
אני חושב, קודם כל בוודאי, ואני חושב שלכל אחד יש את התפקיד שלו בקבוצה, וזה מה שמנסים לעשות, לחבר את כולם. גיא פניני מגיע כמי שהיה 9 שנים, מי שתשע שנים במכבי תל אביב, זכה באליפויות בגביעים, זכה בגביע אירופה, יודע בדיוק מה זה מכבי, ויודע לחבר את כולם לתוך הדבר הזה, ולהסביר מה הניסיון שלו. לורנזו בראון, וייד בולדווין, דארן הילארד, כל השחקנים האלה מביאים את האיכויות שלהם, שחקנים ישראלים.
הלו, יש 40 דקות, איך מחלקים כל כך הרבה? זה אחד האתגרים תמיד שעושים, כשעושים קבוצה מלאת כוכבים, או גלקטיקוס, או איך שלא תקרא לזה, תמיד יש אחרי זה את התסכולים, ואיך מחלקים, לא פשוט.
אם תשים לב, לכל קבוצות היורוליג, לא לרוב, לכל קבוצות היורוליג יש סגלים רחבים, עם הרבה שחקנים, והרבה שחקנים טובים, כי אין ברירה אחרת. היום בכדורסל, שאתה משחק 80 משחקים בעונה פלוס, כמו מכבי פלטיקה תל אביב, בשתי מסגרות, אתה חייב סגל רחב, יש לו עלינו דברים שקורים גם במהלך העונה, ויש הרבה הזדמנות לכל אחד, לקחת את ההזדמנות שלו, ולהיות טוב, העונה מאוד מאוד ארוכה, וחייבים סגלים רחבים, יש עומסים.
רואי, זה לא דוחק את הישראלים הצידה, כמו שאנחנו רואים בכמעט כל עונה בשנים האחרונות ממכבי תל אביב?
אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי כמו כל דבר, בטח כשעודד קטש הוא המאמן, אבל גם כשיאניס היה ומאמנים אחרים, השחקנים הם אלה שנותנים את הביטחון למאמן לשחק. מי שיהיה טוב ישחק, תאמין לי, שעודד קטש וגם יאניס לפני כן לא מסתכלים על תעודת זהות. מי שטוב, מי שנותן
לא,
למאמן את הביטחון,
זה, זה אנחנו יודעים את הסיסמה הזאת, לא מסתכלים, אבל הבעיה היא שנוצרו שתי קבוצות למכבי תל אביב, אחת ליורוליג ואחת לליגה, וזה פגע בשטף, אמרו את זה גם המאמנים. כלומר, זה לא היה אפשרי לרוץ עם סגל אחד ולחבר אותו.
יש עניינים אובייקטיביים של חוקים שונים בין שתי המסגרות, וצריך לנסות לעשות איזשהו ג'אגלינג בין החוקים של שתי המסגרות, ולעשות הכי טוב בסגל שיש, אין מה לעשות.
היררכיה, היררכיה זה המילה, אבל כבר יש לך שתי קבוצות, זה בעיה בהיררכיה, ראינו את זה גם בנבחרת ישראל.
ברגע שלא משנה מה, יש לך 3 שחקנים זרים שבליגה הישראלית יושבים בצד האזרחי, ההיררכיה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל זו המציאות, ואיתה אנחנו נתמודד.
כן, רואי, ותגיד לי ככה,
נתמודד איתה.
שורה תחתונה, כי בכל זאת ככה, ערב פתיחת עונה ביורוליג, זה באמת רגע חגיגי. מה צריך להיות שונה מהשנים האחרונות במכבי תל אביב, גם באירופה וגם בליגה, כדי שתצליחו?
תראו, קודם כל, אני חושב שלפני 3 שנים הייתה עונה גדולה שנעצרה, והייתי שמח שזה לא כך מזמן, עונת הקורונה, עונת 19-20.
מקבל.
כן, אני חושב שכולנו היינו שמחים אם היינו הולכים בדרך הזאת, בכיוונים האלה.
אבל זה סגל שונה לחלוטין, זה לא שיש לך איזה שחקן משם שאתה יכול לבנות עליו לעוד פעם.
לא, לא, ברור, הסגל השתנה. אני חושב שהמטרה היא ליצור דבק. זה מה שהצוות מנסה לעשות, לייצר שלם שעולה על סך חלקיו. זה קשה מאוד, זה יצריך סבלנות, כי כמו שאמרנו בהתחלה, יש 10 שחקנים חדשים, יש מאמן חדש, יש שיטה חדשה, וזה לא קסם, זה לא יכול לקרות ברגע, זה ייקח זמן. אבל העונה היא ארוכה, ואני מקווה שיהיה לכולם אורך רוח, ושבסופו של דבר נעשה את, נגיע למטרות שלנו. ואני חושב, יש לי הרגשה טובה. אני מקווה שאני לא אתבדה, ואני חושב שגם נבנה תלקי טוב, אני חושב שנעשתה הרבה מאוד מחשבה.
זהו, אני רוצה לדבר על המחשבה, על המחשבה התלקית, כי גם למעלה עשיתם מחשבה ותלקית, כלומר שדייוויד בלט ואת עודד, ואת ניקולה, ואת הבעלים, ועוזרי מאמנים, וראש מחלקת סקאוטינג שהיה מאמן, אבי אבן. בסוף, אגב, דייוויד לא ראיתי בזמן האחרון, יש שם באמת פעילות אקטיבית או שזה כשצריך, פונים ומקבלים את הייעוץ של דייוויד, ובסוף קאטה שהוא כל הזמן האיש שהוא מקבל את ההחלטות?
קודם כל, המאמן מקבל באופן סופי את ההחלטות במכבי תל אביב. כולנו יודעים את זה, כולנו מכירים את זה. יש צוות שלם שמייעץ, שתומך, שזורקים מחשבות לשולחן, אבל בסופו של דבר המאמן הוא זה שגם נותן את הדקות לשחקנים, שהוא לא רוצה שיהיה בסגל, אין טעם שיהיה בסגל.
אבל דיוויד נגיד בא לאימונים, אבי אבן בא לאימונים, והם סוג של עוזרי מאמנים נוספים, לא בטייטל.
דיוויד יחלק את הזמן שלו בין ישראל ואמריקה. כשהוא נמצא פה הוא מאוד פועיל, למשל עכשיו הוא פה, הוא היה אתמול באימון, והוא היה באירועים שעשינו, היה מסיבה עיתונאים פתיחת עונה, לפני יומיים הוא היה, ואירוע עם הבעלים שהוא היה, הוא נמצא כל הזמן בקשר עם כולם, שיחות זום גם כשהוא בארצות הברית, הוא מאוד מאוד פעיל, והוא עוזר לכולם, והוא עוזר לעודד.
אני רוצה לנסות לחדד ככה את השאלה של יען אולי. תראה, בשנים האחרונות, דמות שספגה המון המון ביקורת, בעיקר על בניית הסגל, הייתה ניקולה וויצ'יץ'. עכשיו, השאלה, האם העונה הזאת תהיה מוצלחת, כמו שאתה אומר שיש לך הרגשה טובה, ואני מאחל לכם כמובן.
בטח,
לא יודע, פה
לירושלים אתה מאוד מאחל להם, בטוח.
בסדר. מי יגזור את הקרדיט על בניית הסגל?
וואה, איזה צרות טובות. קודם כל, העלית לי חיוך. שאם העונה תהיה טובה, ואני מקווה שהיא תהיה עונה טובה, אתה שואל מי יקבל את הקרדיט על כך שהעונה טובה?
וואלה, קיבלת שאלה בהזמן, תמחק את השאלה הזאת, בבקשה, מהפרוטוקול.
אתה יודע מה, קניתי בשתי ידיים, שאלה יהיו הבעיות, בואו נדבר בסוף העונה.
לא, תדע לך שזה גם בעיה. זה גם בעיה, מי גוזר את הקרדיט.
לא, כי רואי, השאלת המשך זה את מי נאשים. האם נאשים את אותו בן אדם פעם נוספת? זו השאלה.
אני חושב שכמו שאנחנו יודעים, למכבי תל אביב יש צוות מקצועי רחב, ויש אנשי מקצוע, וכולם בונים את הקבוצה ביחד, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. יש את מי שמביא את השמות לשולחן, יש את מי שמנהל את תקציב השחקנים, יש את מי שאחראי לדעת כל הזמן מה האופציות בשוק, יש מי שצריך לדעת מה המחירים הנכונים של השחקנים, שאתה מביא שחקן, אם אתה צריך לתת לו מיליון דולר או חצי מיליון דולר. זה גם דברים שצריך לדעת. אני חושב שכולם ביחד בעסק הזה, כשבסופו של דבר המאמן אומר רוצה או לא רוצה. אני חושב שמי ששמע למשל את עודד קטש מתראיין לא מזמן לשי האוזמן, הוא אמר בחנות שהציעו לו שם גדול, והוא בסופו של דבר החליט שאולי זה לא נכון, והוא החליט שלא לקחת אותו. או שאם לפני שנתיים...
מה שאתה אומר בעצם שקטש הוא המילה האחרונה, זה מה שאתה אומר, ולא משנה איזה שמות זורקים, אם קטש לא רוצה זה לא יהיה, אולי בניגוד לשנים קודמות.
אז עודד אחרי השנה. והעודים צריכים לדעת את זה.
גם עודד קטש הוא המאמן הראשי של מכבי תל אביב, מי שעוד לא יודע, נעים מאוד. זה המאמן שלנו, וגם בשנים קודמות.
לא, אבל אתה מבין, בהקשר של הביקורת.
בדיוק, הרי כולם דיברו על זה שזובוצ'יץ' הוא זה שקובע את הסגל, הם מנחית שחקנים, והוא מחליט, והשנה אנחנו לפחות מקבלים את האמירה האחרת.
תראו, זה היה גם בשנים קודמות, מי שקצת מכיר ועוקב, זוכר בטח את מקרה קריס ג'ונס למשל, שזה שחקן שהרבה מאוד אנשים במערכת של מכבי אהבו אותו וחשבו שהוא צריך להישאר, ובזמנו יאניס לא...
אגב, אולי טעות בדיעבד, אבל לא ניכנס להיסטוריה.
אולי, אבל זה איזושהי דוגמה. אז באמת כולם בתוך הדבר הזה, וצריך גם לזכור את המציאות של הכדורסל שהשתנתה. לפני 15-20 שנה שהוא 35-40 משחקים בעונה, אז אולי למאמן היה יותר זמן, והוא גם בעצמו היה יכול... אולי להיות יותר בקשר עם סוכנים, אולי לפתוח לראות סוכנים.
כן, היום זה 80 פלוס בלי זמן לאימונים, אז בטח לא למסעים מתנים.
היום אתה חייב, אתה בשתי ליגות, אתה ב-80 משחקים, אתה חייב מעטפת, אתה חייב עזרה, וזה מה שעשו במכבי בשנים האחרונות. בנו מעטפת למאמן, בדיוק בשביל הדברים האלה.
רועי גלצון, סמנכ"ל התקשורת של מכבי תל אביב, הערב 9:05, משחק הבית הראשון של מכבי ביורוליג מול ז'לגיריס, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה, רועי.
תודה רבה, חבר'ה, תודה לכם.
מוקד התנועה בדרך החוף צפונה, עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, באיילון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב, ודרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. נחזור עוד מעט עם עוד כדורגל ישראלי, גם עוד כמה נגיעות כדורסל, עוד מעט.
כן, אחלה.
כאן ספורט, עוד ענייני כדורגל, הפועל באר שבע הערב בפולין מול לך פוזנן, זה במסגרת בית ג' של הקונפרנס ליג, הליגה האזורית, באר שבע עם נקודה אחת משני משחקים, פוזנן עם שלוש נקודות, משמע ניצחון אחד, ויריאל בראש הבית הזה, אוסטריה ווינה סוגר את הבית גם עם נקודה, זה משחק מפתח, אורי, להפועל באר שבע, אם רוצים לחשוב על עלייה לשלב הבא.
בהחלט, בהחלט, משחק מאוד מעניין ומאתגר לבאר שבע, בכלל בבית שהוא לא פשוט מתגלה לנו ככה, אבל גם נראה שלא בשמיים.
נכון. גם מול ויריאל, באר שבע לא התבטלה, וזה לא היה רחוק ממשהו אחר.
בדיוק, שיחקו טוב בחלקים לא קטנים מהמשחק, אבל הסיפור המיוחד של הערב הזה, אני חושב שזה הסיפור על שפי סולימנוב.
למי שלא מכיר, הכוכב הזר של הפועל באר שבע, השחקן הרוסי, הכוכב בפוטנציה, הוא שחקן שבא בהרבה כסף והרבה פוטנציאל.
מסי הרוסי,
מסי הרוסי קוראים לו, והוא לא יכול להיכנס לפולין בגלל החלטה של הממשלה הפולנית.
נכון, בעצם ממשלת פולין אוסרת כניסה לאזרחים רוסים, בשל כל המצב עם אוקראינה, שכמובן משפיע על כל המדינות השכנות לרוסיה, אם זה פולין, אם זה ליטא, בלרוס כמובן. וככה, שפי סולימנוב לא קיבל אישור בעצם להגיע לפולין לשחק נגד לך פוזנן. עכשיו, אתה יודע, זו נקודה שמאוד מאוד מעוררת את המחשבה ואת התהייה, עד איזה גבול נותנים לפוליטיקה להיכנס לספורט ולהשפיע. כשאני מזכיר חליאן, לפני שנים בודדות, גמר הליגה האירופית, ארסנל נגד צ'לסי, בבקו, באזרבייג'אן, הנריך מחטריאן, הכוכב הארמני של ארסנל דאז, לא יכל להגיע בגלל המתיחות הפוליטית בין אזרבייג'אן לארמניה, אז מקרה דומה, אולי קצת שונה, כי לא היה איסור, הוא פשוט היה נמצא בסיכון מאוד מאוד גדול אם הוא היה מגיע, אבל קצת מצער בעיניי, וחבל בשביל באר שבע, ששפי הוא שחקן מצוין.
כן, לבאר שבע יש סגל ארוך, אבל זה מצטרף לעובדה שפאון, הזר החדש, לא יכול עדיין להירשם, ועוד כמה שחקנים, רמזי ספורי, שהוא מכוכבי באר שבע פצוע, לא יכול לשחק. בוא נשמע על הלך הרוחות שם, בפוזנן יש מאות אוהדים של באר שבע, וגם יואב בורוביץ' שלנו נמצא שם במסגרות אחרות, הוא גם היה במשחק ליגת האלופות, תכף נשאל אותו, אבל בורוביץ' שם בפוזנן. שלום יואב.
שלום ליאן ואורי, מה שלומכם?
בסדר גמור, ספר לנו על מה קורה שם בפולין.
קודם כל צריך לספר שבאמת המזג אוויר הולך להיות אידיאלי במשחק, פשוט יום שטוף שמש בעיר המקסימה הזו, פוזנן. יש פה לא יותר מדי אוהדי באר שבע בגלל כל העניין של יום כיפור, הגיעו קרוב ל-200 אוהדים, גם באצטדיון הערב המשחק החל בעוד קצת יותר משלוש שעות, זה אצטדיון של 44,000 מושבים, אבל הוא צפוי להיות בערך מלא ב-18,000 אוהדים. צריך להגיד קודם כל לגבי לך פוזנן היריבה, זה מועדון מפואר בפולין, בדיוק חוגג השנה 100 שנה להיווסדו, והוא אלוף, זו אלופה של פולין בשנה שעברה, למרות שאת העונה הזו הם התחילו בצורה מאוד לא טובה, באופן יחסי, לאחר 8 מחזורים עם המקום 11-12 בפולין, אפשר אולי לנצל את זה, אבל מדובר בקבוצה חזקה שניצחה את אוסטריה ווינה 4-1, עשתה משחק מצוין נגד ויאריאל, אני חושב הפסיד 4-3.
מה צפי קהל שם יואב במשחק הזה? הולך להיות אווירה חמה או שזה הפולנים פחות?
צפי הקהל הוא בערך 18,000 צופים, אבל מדובר בקהל מאוד מאוד חם, ובאמת מתחילת באר שבע דיברתם עליהן. כן, דיברתם על העניין של שפי סולימנוב, שאני חושב, אני מסכים איתכם, בעיניי זו פשוט חרפה, לא פחות. שחקן רוסי שמשחק מחוץ לרוסיה, הגיע לישראל כדי לשחק כדורגל, ואז נמנע ממנו לשחק במשחק כל כך חשוב במסגרת הקונפרנס ליג, כי פולין לא מרשה לרוסים להיכנס לתחומה, לא שומעים שום דבר מאוופה, לא שומעים שום דבר מהפועל באר שבע.
אני יודע שהפועל באר שבע פנו למשרד החוץ, גם משרד החוץ ניסה לסייע, כולל באמצעות קונסולים וכולי.
כן, אבל לא שמענו גינוי. לא שמענו גינוי להחלטה הכל כך מגונה הזו. הרי זה ניסיון לפתור עוולה אחת של כל מלחמת רוסיה-אוקראינה בעוולה שנייה. מה השם שפי סולימנוב שאפילו לא משחק כדורגל ברוסיה, שהוא לא יכול לשחק את המשחק הזה בפולין? פשוט עיוולת ופשוט בושה גדולה לאוופה.
כן, יואב, אתה יודע, ופה נשאלת השאלה, האם התגובה היא את פתיחת המלחמה באוקראינה, הרחקת רוסיה מכלל התחרויות, הרחקה כל השחקנים, כל הדבר הזה, האם לא הלכו פה רחוק מדי, בערבוב של פוליטיקה וספורט?
הם פה לא עשו את ההבחנה הכל כך קריטית הזו בין הקבוצות הרוסיות, וכמובן הנבחרת הרוסית, לבין שחקנים רוסים שאפילו לא משחקים ברוסיה. כן. שפי סולימנוב אפילו יכול לטעון, בגלל המצב לא רציתי לשחק ברוסיה, זה בכלל לא משנה. כן. הוא משחק במדינת ישראל כל כך רחוק מהמלחמה, ואז במשחק
לא,
כל כך חשוב של הקבוצה שלו...
לא, נדרשת פה גם איזושהי התערבות של פיפה, לא רק במקרה הזה. כלומר, אם המדינה לא מכניסה, תעשו משחק במקום ניטרלי, שבו יכולים להשתתף כל השחקנים.
לא יכול להיות שלך פוזנן כקבוצה פולנית תוכל ליהנות מהיתרון הכל כך לא מוצדק הזה של הרי הקבוצה הישראלית בלי הכוכב הרוסי שלה.
מילה בנוסף, בורוביץ', הזכרנו בפתיח שהיית גם במשחק של לייפציג נגד צלטיק. אגב, אתה היית על יל הבדה לא היה בגלל צום יום הכיפורים.
כן, עוד סיפור מאוד מעניין. קודם כל, משחק ליגת אלופות משובח אתמול בערב בלייפציג. שם יש אצטדיון גם של 44,000 צופים רדבול ארינה, אבל הוא היה מלא עד אפס מקום. פשוט אווירה מטורפת באצטדיון שם. לייפציג נגד צלטיק, נגמר המשחק 3-1. וליאל הבדה, למרבה הצער, לא חלק מהמשחק הזה בגלל יום הכיפורים. ואתמול היה משחק קלאסי לצלטיק שהייתה צריכה שחקן עם יכולות כמו הבדה, שחקן כמוהו בחוד, כי באמת הייתה פחות טובה מלייפציג, בעיקר באספקטים ההתקפיים, ובאמת ליאל הבדה אין מה לעשות, זה יום הכיפורים, אבל אתמול באמת הייתה לו הזדמנות למשחק בפרופיל מאוד מאוד גבוה בליגת אלופות, משחק שהקבוצה שלו צריכה אותו, אבל בגלל כמובן קדושת החג הוא בחר שלא להשתתף, ובאמת מבחינתו זה באמת סוג של פספוס, אבל כמובן שאין מה לעשות.
אין מה לעשות, כן. טוב, בורוביץ', תהנה, תביא ניצחון ישראלי בערב הזה, אווירה טובה תהיה שם, אנחנו מבינים. תודה.
תודה רבה לכם.
והכדורגל הישראלי מהגבעים של ליגת אלופות, קונפרנס ליג, גם חוזר לכדורגל שלנו. הקבוצה שלך, אורי, הפועל ירושלים, שנמצאת בגבעים משלה, תארח בשבת את בני סכנין, סקציה נס ציונה את מכבי נתניה, הפועל חדרה את ביתר ירושלים, שבצרות גדולות במקום האחרון. ביום שני, קריית שמונה מול אשדוד, ובאר שבע, שתחזור מהמשימה האירופית מול הפועל חיפה, אבל המשחק אולי המרכזי בשבת, עם כל הכבוד להפועל ירושלים, מכבי חיפה, שחוזרת מטורינו מול מכבי בני ריינה. הפתעת העונה עד כה, שגם עשתה עבודה יפה מול ביתר ירושלים.
כן, יותר מעבודה יפה, ניצחון היסטורי לבני ריינה, ניצחון ראשון.
סליחה, לקחתי לכם את התואר הפתעת העונה, בינתיים אתם הפתעת העונה, בני ריינה עושים עבודה יפה.
לא, יש שני תארים שמחולקים בין המחזור ה-1 עד 12, 13 בליגת העל, זה המרעננת הרשמית והפתעת העונה.
בדיוק.
אני חושב שריינה עוד לא הפתעת העונה, אבל בהחלט ניצחון היסטורי, שכאילו מתבקש, אתה יודע.
כן, נתתי להם, נתתי להם ניצחון אחד, אבל גם היו להם שלוש תוצאות טייקו, הם במקום העשירי, כולם חשבו שהם יהיו מקום אחרון, ושם נמצאת ביתר ירושלים.
לא, לגמרי.
בוא נדבר עם המאמן של מכבי בני ריינה, שרון מימר איתנו, אלן שרון. קודם כל היה משחק פנטסטי מול ביתר ירושלים, לצופה הניטרלי, כלומר המאמנים בטח בחרדות היו, כי היו הגנות פחות טובות ותהפוכות וכו', אבל בסך הכל הקבוצה שלך משחקת כדורגל לא רע בהתחשב בציפיות שלה מלכתחילה.
כן, האמת שאנחנו משתדלים לכוון את המשחקים שלנו למשחקים של כדורגל ולאו דווקא להתבטל מול קבוצות שיש להן יותר ניסיון מאיתנו בליגה ותקציבים יותר גדולים, ועד עכשיו באמת השחקנים מוכיחים שהם לא מפחדים, באים באמת בגובה העיניים מול כולם, משתדלים לעשות את המקסימום, הפעם זה הצליח את היותר.
אז זהו, אתה אומר לא להתבטל, השאלה היא מול מכבי חיפה, שאנחנו לא יודעים באיזה הרכב איתה לנוכח כל השינויים באירופה, האם גם שם אתה מתכוון לשחק כדורגל פתוח, היו מקרים ששחקתם שני חלוצים אפילו, או שאתה אומר, טוב, יש פרופורציות, אנחנו לא נבוא להתגונן, מתפרצות וכמו שצפוי.
קודם כל, גם כשאמרתי לא להתבטל, זה לא אומר שאנחנו באים בהפקרות גם מול הקבוצות אחרות שהן לא מכבי חיפה, אנחנו מנסים להיות קבוצה מאוזנת שעובדת חזק מאוד בהגנה ושיהיה קשה מולה, ומצד שני כן לתת עם הרבה שחקנים להתקפה, ואני שמח שעד עכשיו הממוצע כיבושים שלנו הוא טוב. נגד מכבי חיפה אני צריך שזה אופרה אחרת, ואני צריך להיות עם רמת מוכנות יותר גבוהה, האיכות שם היא ברמות הכי גבוהות שיש לנו בארץ, ואין לנו מקום לטעויות, על זה עבדנו ועל זה אנחנו מדברים כל השבוע הזה. צריך לרצות להגיע לרמת ביצוע מושלמת כדי להציג משהו במשחק הזה.
שרון, קבוצה שמינית שלך כמאמן ראשי, תקן אותי אם אני טועה.
בליגה לאומית, אז כן.
כן, כולל זה. החלפת את אדם עדיה בתפקיד, אדם היה מאוד מוערך בריינה ובכלל בחברה הערבית. איך מצאת את הסגל? איך מצאת את ריינה כפרויקט? אוף קצת מוזר בליגת העל הישראלית, קבוצה מיישוב של 20,000 תושבים בסך הכל, אבל שיש לה חלומות גדולים עם סעיד בסול בעל בית שרוצה לעשות, לשבור איזה תקרת זכוכית.
אני חושב שאמרת הכל כבר בשאלה. אדם שהייתי בחוץ ועקפתי אחרי, אני עוקב אחרי כדורגל ישראלי, ראיתי בריינה סגל שחקנים מספיק טוב כדי לעמוד במטרות שלו. גם אמרתי את זה כשהגעתי, שאדם עשה פה עבודה טובה ביחד עם ההנהלה, בנה סגל טוב. הם שיחקו גם לא רע, אי אפשר להגיד שהם שיחקו גרוע. הוחלט מה שהוחלט ואני הגעתי, הצלחנו להביא עוד שני שחקנים כדי שישדרגו את הסגל ויעזרו לנו עם העומק. ריינה זה מקום מיוחד. אחרי שאתה מגיע לשם אתה מבין למה הם מצליחים בשש שנים האחרונות ועושים מסע קסום ויפה כלפי מעלה. יש שם רצון מאוד גדול להצליח, יש שם הבנה ניהולית, באמת זה רמה גבוהה, שזה אני חושב הכלי הכי חזק של ריינה. וזהו, המטרה שלנו להמשיך את המסע הזה ולא לחזור אחורה, אלא רק קדימה.
תגיד, היה לך איזה קטע ככה של הנאה מיוחד בניצחון על ביתר, בגלל מה שעברת שם בקיץ, למי שלא זוכר, כבר סגרו איתך, כבר עברת אימון נדמה לי, ואז פתאום אמרו לך, לא, חוגג סגר שם עם אבוקסיס.
לא, עברתי כל כך הרבה בכדורגל, שאני לא נשאר שנייה אחרי, אני לא נשאר במה שקרה, אלא רק במה שיקרה. לא פה מרגשות, באמת, השמחה הייתה נטו מההצלחה של ריינה, מרצון לקחת את ריינה למקומות טובים. הניצחון הזה היה בתזמון מאוד טוב, כי אתה יודע, אתה מסתכל על קבוצה שאם היינו נותנים לה לנצח, אז היינו שוקים, אנחנו במקום שמוריד לנו את כל הביטחון. הניצחון הזה בא בתזמון טוב, גם לפני מכבי חיפה, שיהיה קשה לקחת נקודות, לא בלתי אפשרי, אבל קשה. אז ככה שהניצחון הזה ייתן לנו הרבה.
אורי, שרון הוא מיושב ועונה יפה, בוא נעצבן אותו קצת. תגיד, מימר, אתה יודע, כשכל פעם שאומרים שמישהו מועמד לקבוצה, אומרים, הנה, שרון מימר מועמד בחצי צחוק כזה. ואני, אגב, אני חושב שאתה מאמן טוב, באמת, והקבוצה שלך משחקות כדורגל, מנסות לשחק לפחות כדורגל. כמה זה מעצבן אותך, או כמה הבאת את זה על עצמך, כשבאת לכל תפקיד שהיה פנוי?
תקשיב, זה סוג של סטיין, תרבות, קח את זה שאתה רוצה, שאני והקרובים אליי צוחקים מזה, באמת לוקח את זה ברמה של צחוק, כי אתה יודע, זה נהפך למשהו שנגררו אחריו. אבל אם תיקח עכשיו מאמנים שבחוץ, בסופו של דבר, שמהקבוצה רוצה להחליף מאמן, היא תפנה למאמנים שבחוץ. ואני בתחילת עונה ישבתי בחוץ יחד עם מאמנים כמו רוני לוי, כמו דרפיץ', כמו אלישה לוי, כמו עוד מאמנים מרקו בלגול, חזקים וטובים, ניסיון אפילו יותר ממני. וברוך השם, אני תמיד עובד, לא כי בוחרים אותי בגלל העיניים היפות, אלא כי בסופו של דבר מאמינים בדרך.
לא, אבל בוא נסתכל על זה הפוך. אולי אתה לוקח בקלות מדי קבוצות שאין סיכוי איתם להצליח, או זה לא בדיוק הטייפקאט של מה שאתה רוצה, ולכן אתה ממשיך הלאה אחר כך.
אז אני אגיד לך, מי שאני בן אדם שעובד מההיגיון ולא מהרגש, קודם כל אני לא מפחד מאתגרים. ראינה זאת הקבוצה החמישית שאני בא אליה מתחת לקו האדום. לשמחתי, את כל הארבע הצלחתי להשאיר אפילו בקלות. את כל המשימות שלי ב-99% הצלחתי לעשות, ככה שאין לי פחד מאתגרים. ואם אתה מסתכל קדימה, כמו שאמרתי, יש בחוץ מאמנים עם רזומי עשיר וטובים ומוצלחים, ואין מקום בכדורגל הישראלי להתחכם יותר מדי. אתה צריך לעבוד ולא צריך את הפולט שלך דרך העבודה למגרד ולא צריך ישיבה בחוץ.
יפה. ואתה ככה עכשיו, אמנם אנחנו עוד בשלב הגישושים של העונה, אתה יודע, יש עוד מחזור 10-11, ככה להבין לאיפה הקבוצות הולכות. אתה חושב שכרגע עם הסגל הזה זה יספיק עבורכם להישאר בליגה? אתה יודע, רוב האנשים רואים עדיין בריינה, למרות הניצחון המרהיב על בית ירושלים, כמועמד מספר אחת לירידה, יחד עם נס ציונה.
בצדק, כל קבוצה שעולה בשנה הראשונה, במיוחד ריינה שאף פעם לא הייתה, לעומת נס ציונה שעברה כבר את ליגת העל, ריינה זאת פעם ראשונה, הכל חדש, נקי וטהור. יש בזה מינוסים כמובן, כי זאת פעם ראשונה, אבל יש בזה המון פלוסים, כי הרצון האדיר והלהוכיח שאנחנו חלק מהליגה הזאת, ולא מישהי שבא לטיול, עוזר לנו באמת לבוא ללחם בכל משחק כדי להוכיח את זה ולהצליח. ריינה כרגע עם סגל שיכול להציג את המטרות שלה, כמובן שעוד הדרך ארוכה, ואנחנו נצטרך להוסיף עוד ניצחונות ועוד תוצאות טובות כדי להשלים את המשימה הזאת.
שרון מיימר, מכבי בני ריינה, מאמן מכבי בני ריינה, תודה רבה, בהצלחה מול מכבי.
בהצלחה, שרון.
תודה רבה, חברים, תודה רבה.
תודה. טוב, זו ליגת העל בכדורגל, נפתחת ליגת העל בכדורסל בסוף השבוע. דיברנו על מכבי תל אביב ואירופה, אבל גם הליגה היא מרגשת, כי יש הרבה רכש והרבה הייפ, וקבוצות גדולות שהתחמשו.
ומשחק גדול.
הליגה נפתחת במשחק נפלא, אלופה הפועל חולון, מארחת את הפועל ירושלים מחר ב-13:30, ב-15:30, הפועל תל אביב, עם תומר גינת, והעובדה שמשחקים השנה באירופה, יש הרבה הייפ סביב הפועל תל אביב, מול הפועל אילת, זה גם כן מחר. בשבת 7:30, הפועל באר שבע דימונה, אגב, השנה יצרפו את דימונה, יש שם שטאפ ונראה איך זה ישפיע על הקבוצה, יש יותר כסף, מחתימים זרים יותר איכותיים.
מעניין, מעניין.
אז באר שבע מערכת את הפועל חיפה, ריצ'י אוול חוזר להפועל חיפה, עדיין לא בסגל המשחק הזה, אני מניח, אבל גם הם שם עושים רכש. גלבוע גליל מול גליל עליון, בסוג של דרבי, קריית אתא עולה חדשה מול בני הרצליה, ומכבי תל אביב תשלים במוצאי שבת את המשחקים שלה, כלומר היא תשלים את המחזור במשחק מול נס ציונה. אז נתחיל במשחק הראשון, עם האלופה כמובן, ניתן לה את הכבוד, הפועל חולון מול הפועל ירושלים. גיא גודס, מאמן הפועל חולון, שלום.
שלום, שלום.
אחלה משחק לפתיחה.
כן, יצא בהגרלה משחק נגד הפועל ירושלים, משחק איכותי, משחק של פלייאוף אפילו אפשר להגיד, ברמת המועדונים, ברמת התחרות בין המועדונים. ויהיה משחק מעניין ומסקרן, ברור.
גם שישי, צהריים, זה מקבל פיל אחר קצת.
נכון, מקבל הרגשה אחרת, זה שעה שמשפחות גם יכולות להגיע עם ילדים ולחוות חוויית כדורסל טובה ואיכותית, אני מקווה.
גיא, באמת הזכרת את היריבות ואת ככה, את האווירה החמה שיש בין שני המועדונים, בין קהלי שני המועדונים האלו. אני בטוח שלאוהדים המשחק הזה יש לו סיי. אתה חושב שהפסד או ניצחון יעיד ככה על, על הדרך שלכם אולי לעשות ריפיט השנה, משהו? זה מה שיכול להעיד על הכיוון של הפועל חולון?
לא, קשה לי להאמין שמשחק ראשון בעונה יכול להעיד מה הולך להיות בסביבות יוני. זה לא נכון, ואני חושב שזה לא יכול לקרות כזה דבר בחיים, כי במהלך עונה ארוכה כל כך הרבה דברים קורים ומשתנים, אז משחק ראשון לא יכול להראות על כיוון מסוים, אבל כן, כמו שדיברנו מקודם, זה משחק בין שני מועדונים איכותיים, עם שחקנים מצוינים, ועל הפתיחה יריבות גדולה.
גם שני מועדונים שניצחו את המשחק הראשון באירופה, שלא יודע אם אתה לוקח מזה משהו, ראית את המשחק של ירושלים, אתה חושב שזה יהיה משהו דומה, או שזה המצ'אפים אחרים ואין מה ללמוד מהמשחקים הראשונים, לא שלכם ולא שלהם?
יש הרבה מה ללמוד על, על, על שתי הקבוצות. כל קבוצה עדיין מחפשת את הדרך שלה בדברים מסוימים ובכושר שלה.
אתם גם באתם זר, צריך לזכור, ממש רגע לפני תחילת העונה.
כן, והבאנו את אריק גרין, אז הוא יהיה. Mm-hmm. אז החלפנו, יש לנו תחליף כבר.
כן, אבל מבחינת כימיה זה עדיין לא המוצר הסופי.
אין ספק, זה גם תהליך גם עם שאר השחקנים, גם עם שון וגם עם קני וגם עם מרווין, שזה שלושה, אפשר להגיד ארבעה שחקנים חדשים, במערכת שלנו, אז זה לוקח זמן, כן אני רואה את ההתקדמות ביום ליום, גם בכושר האישי, גם בכימיה הקבוצתית, אז בתקווה שמחר נוכל להביא את זה קצת לידי ביטוי ולנסות לנצח משחק שוב.
גיא, עכשיו תגיד לי, בהתחשב במה שאתה אומר, אפשר לעשות בכלל ריפיט בליגה הזו? זה הגיוני? זה משהו שאתם מדברים עליו והפועל חולון עם הפתיחה מחר מול הפועל ירושלים?
אני לא יודע, אני חושב שזה גם לא נכון לדבר כרגע בתחילת אוקטובר על ריפיט. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור את זה צעד אחרי צעד, ואנחנו נעבור גם תקופות קשות, אני...
לא, אבל גיא, חלק מלהיות מועדון גדול, זה להציר כמו מכבי תל אביב. אנחנו הולכים השנה גם על התואר. השאלה אם יש קבוצות בכלל בארץ שמסוגלות לעשות את זה, למעט מכבי תל אביב, שזו בוודאי המטרה המוצרת שלהם בכל שנה.
אני חושב שהפועל תל אביב השנה היא קבוצה מאוד מאוד איכותית וחזקה, והשקיעו הרבה מאוד כסף. יש שם את הישראלים אולי הכי בכירים שיש שם בליגה. יש את הפועל ירושלים, פועל חולון, שתרצליה, לכן לדבר עכשיו על כבר כל מיני דברים אחרים.
אז בוא נשאל אותך אחרת, יכול שנחלשתם מעונה שעברה, כי הזכרת הישראלים הכי טובים, אז איבדתם נגיד את מנקו ואת פניני למכבי תל אביב, הם בחרו לעזוב לשם, אתה מרגיש שיש לך קבוצה באותה רמה או שאין מה לעשות? צריך להגיד את האמת, פחות טובים.
לא, יש לנו קבוצה שונה, לא פחות טובה משנה שעברה, עם איכויות שונות, אין מה לעשות. עם סגנון לפעמים קצת שונה ממה שהיה שנה שעברה, כי שנה שעברה היה הרבה סמול בול, היה המון המון זריקות משלוש, שזה גם הביא לנו את האליפות מן הסתם. השנה יש קבוצה שונה, עם שחקני פנים, עם שחקנים של אחד אל אחד אולי, אתה יודע, אז זה קצת שונה הקבוצה, אבל היא לא פחות טובה משנה שעברה. אני חושב שגם שנה שעברה אף אחד לא ציפה שהפועל חולון בסוף העונה לדורות פלייאוף תהיה אלופה, ושתבוא ממקום רביעי ותזכה באליפות, שזה אני אומר, צריך לקחת את זה צעד צעד, ולראות איך העונה מתפתחת.
גיא, וקצת ברמה האישית, בכל זאת, גם בירושלים יש לך זיכרונות טובים מהמועדון הזה, וגם אתה...
תלוי במתי, אתה יודע, כמו שגיא אמר, זה עניין של תקופות.
זה נכון, וגם אתה עברת קיץ ככה, עם אקשן בנבחרת ישראל.
מטלטל, אתה יכול להגיד קיץ מטלטל.
קיץ סוער, איך זה לחזור לליגה, איך זה לחזור למשחק מול הפועל ירושלים?
אני לא יודע, מטלטל זה שאלה מי מנסה לטלטל את הסיטואציה.
לא, עזוב, גיא, נו, אנחנו יודעים, הרי היינו שם גם בפראג, זכינו לראות את הנבחרת בשני ניצחונות בהתחלה, זה האפ ואז הדאון של החוסר הצלחה בהמשך, והדיבורים סביב לנבחרת, זה היה קיץ עמוס גם רגשית עבורך, אני מתאר לעצמי, אחרי ההייפ הגדול עם האליפות.
עמוס רגשית גם מבחינת העבודה, כי היה לי בסך הכל 4 ימים מנוחה, וישר ללכת לנבחרת, שזה מבחינתי... בוא נגיד, הקושי הגדול שאתה מפרי-סיזן של נבחרת, של חודש אימונים, לאליפות, שזה עשי, 7 ימים, 5 משחקים, אחרי זה לסיים את זה, ואחרי זה לנוח אולי יום או יומיים, וישר לטוס עם חולון לחול לכל מיני משחקי אימון, זה הקושי הגדול מבחינה מנטלית ומנוחה מנטלית, אולי פחות פיזית, אבל יותר מנטלית, ולקח לי אולי איזה שבוע קצת לחזור לעצמי, אבל זהו, אנחנו ב... במטרה חדשה, אתה יודע, כל פעם יש מטרות ועניינים חדשים.
רגע, אפרופו מטרות, קראתי איפשהו, אני לא יודע אם זה נכון, אתה תגיד שאתה אפילו שוקל אם להמשיך בנבחרת, כי בחודש הבא כבר יש משחק מול סלובניה, במוקדמות אליפות העולם, זה משהו שבכלל על הפרק מבחינתך?
לא, לא, אני כבר מסכם עם זה שאני המשכתי, וממשיך, ואם יש מישהו שלא רוצה שאני ממשיך, היה מודיע לי שאני ממשיך, שזה הכל בסדר. זה פחות עבודה.
כבר ישבת עם עמוס פרישמן על איזושהי ישיבת עבודה, סיכום על המשחקים של הנבחרת.
ישבנו על כל הישיבות העבודה וממשיכים קדימה לשתי החלונות הקרובים.
יש עדיין סיכוי, אנשים ביטלו את זה לחלוטין. תיאורטית יש סיכוי אם מנצחים את סלובניה.
תיאורטית אתה צריך 4 ניצחונות.
כן, מתוך 5 משחקים, נכון?
מתוך 4 מ-4 אתה צריך.
4 מ-4, כן, אוקיי.
תיאורטית זה אפשרי, מעשית זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. אז כל עוד זה אפשרי, אנחנו בחיים. בוא נגיד, נבחרת ישראל... לאליפות עולם לא עלתה לדעתי קרוב ל-30 ומשהו שנה, אם לא 40, וגם ביורו בסקט, ב5 או 6 יורו בסקטרים האחרונים, ישראל עלתה פעם אחת ב-2017-2018, מרז אלשטיין. זה אומר 5 פעמים הנבחרת לא עלתה לשמינית גמר. אז פה לא קרה משהו שהוא לא קרה בעבר.
נכון, למרות שהתבאסת, אני בטוח גם אתה כי ציפית לי יותר. אמרת רבע גמר, עצרת על זה.
אני מההתחלה תמיד, בכל מקום שאני אהיה, וזה לא משנה ממי אני אהיה, כי ככה אני תמיד מציב רב גבוה, גם לעצמי דרך אגב.
זהו, אז תגיד הפועל חולון אלופה, מה הבעיה? תציב את הרף.
אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה, גם אלופה, גם גביע, גם BCL.
אתה יודע מה קורה, אחרי זה אנחנו חותכים את זה כקטע ומשמיעים את זה ככה, זה הדיל.
אין שום בעיה, אחרי זה זה כישלון הופך להיות אם אתה לא מצליח.
בדיוק.
כל בסדר, אני מכיר את העניינים האלה. הכל בסדר, אני מבחינתי, ואני בטוח מבחינת לפחות הפועל חולון כמועדון, שעשה התקדמות אדירה בשנים האחרונות, אנחנו מכוונים הכי גבוה, בתקווה שזה יקרה. אם זה לא יקרה, עשינו לפחות את המקסימום, אתה יודע.
כן. טוב, אנחנו נאחל לך הצלחה, בטח במשחקת, ובוודאי גם בהפועל חולון, פותחים אחרונה במשחק, כמו שצריך להיות משחק פתיחת עונה. גיא גודס, מאמן הפועל חולון, תודה רבה.
תודה לכם.
מכאן למוקד התנועה, דרך 71 מערב, העמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, בדרך אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד למחלף עד הלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. טוב, ממשיכים למה שקורה ברגעים אלה. היום הראשון למעשה מבחינת הישראלים ננעל, אני מדבר, אורי, על אליפות העולם בג'ודו.
כמובן.
תשקנט, יש לנו 19 ספורטאים וספורטאיות, אגב, כולל בתחרות הקבוצתית, כמו שזכינו במדליה בטוקיו. ארבעה ישראלים ביום הראשון, והבולט שבהם בחור אלמוני מבחינתנו עד היום, פחות או יותר. ים וולצ'ק זה השם, בן 19. הגיע כבר מרחק נגיעה ממדליה, קרב על מדליית הארד מתוך בית הניחומים. כאשר הוא ניצח בדרך אלוף עולם, והתמודד בסופו של דבר מול יריב טיואני, שהוא מדליסט כסף אולימפי מטוקיו 2020. הפסיד בריתוק, סיים מקום 5, אבל זו הצלחה מסחררת לבחור הזה בן 19, כאמור, באליפות עולם ראשונה שלו ביום הראשון. בוא נשמע את ים בכמה דברים שהוא אומר ממש לפני זמן קצר. עשינו
ארוך וקשוח, שצריכים לגמור ללא מדליה, אבל כן... במקום שמבסס את המעמד שלי בבוגרים ובדרך לפריז. זה תמיד תחושת פספוס לסיים בלי מדליה. מצטער מצטער שזה נגמר ככה, אבל אני עם אופטימיות להמשך, אני מרגיש שעשיתי התקדמות היום, ואני מקווה שפעם באז יסתיים יותר טוב.
טוב, בלי להכיר את הבחור, שומעים את הבאסה על קולו, עם קולות הרקע, כן.
אהבתי מאוד, תקנות, שומעים באמת שהוא מבואס, אומר, אני מצטער.
שמע, לא משנה בן כמה, אתה הגעת כבר לבאר, אתה רוצה לשתות ממנה, גם אם אתה נגד הסיכויים.
הוא רק בן 19, וג'ודו יש לו מקום של כבוד בעולם הספורט הישראלי, גם בגלל מדליות, גם בגלל סיפורי העבר ודמויות העבר. התחלה יפה מאוד.
זה חשוב גם לנבחרת הגברים, ששם יש קצת דעיכה. כאילו, לקחו את הבחורה, נבחרת הנשים, שם יש יותר מדליות בתקופה האחרונה, בגברים היה קצת דעיכה, ואולי ים פותח ככה את ה... אומנם לא מדליה, אבל בצורה טובה, ומחכים לנו עוד כמובן הקנדידטים היותר מוכרים, פיטר פלצ'יק וסגי מוקי ואחרים שהתחרו, היום התחרו ארבעה, וים היה הבולט שבהם. טוב, זה אליפות העולם בתשקנט, אנחנו מן הסתם עוד במהלך הימים הקרובים נעסוק בכך, בכל יום יש קרבות. אורי, בוא נדבר על המונדיאל.
קדימה.
גם על ההסקט שלך, שער למונדיאל, בפלטפורמות השונות של כאן, אפשר להאזין, פרקים מרתקים. אגב, פרקים טיימלס, כלומר, אפשר לשמוע עכשיו על מלחמות הבלקן, זה עדיין רלוונטי, פרק שאני מאוד אוהב, שקלטה עם איתי אנגל.
נכון.
למשל, מרתק, מעשיר, ועל מה בימים אלה למשל?
אז אנחנו עכשיו בפגרה קלה של שבועיים, לפני שאנחנו חוזרים, ליאן, עם מדריך מושלם, מלא, מדוקדק, של הפאנל שלנו של שער למונדיאל עם אסף כהן, יוסי מדינה ואדם חביבאלה. בואו, אנחנו מכינים את המאזינים, אתכם, לכל נבחרת במונדיאל הזה. והכל, מהסיפורים, סיפורי הקצה, ועד הסגל, וברמה המקצועית, והמאמן, ואיך הוא משחק, ולמה וכמה. אבל הייתה לנו עונה גדושה, באמת, עם פרקים, שאם רוצים להכיר באמת הסיפור מאחורי הנבחרות, מנבחרות כמו סנגל, דרום קוריאה
כן,
וקנדה.
כן, אנקדוטה אחת למאזינים, שקבלו את החשק ויקליקו וחפשו את הפרקים ששאר המונדיאל.
הפרק הנרטיבי האחרון של ליאונל מסי, אירחנו את דור הופמן. למה המונדיאל הקרוב הוא המונדיאל של ליאונל מסי וארגנטינה, עם כל מה שקורה עכשיו בארגנטינה, ועם כל העבר של ליאונל מסי שעולה למונדיאל חמישי שלו, ההזנה חובה באמת למי שרוצה להבין למה קטר 2022, זה טורניר שמעבר לדיבורים מסביב, בארגנטינה הוא משהו אחר.
בוא נדבר אז על הטורניר קצת, מבחינת, ראינו את הנבחרות בליגת האומות קצת, כן. להתרשם מהכושר, אנחנו רואים את ההצלחה של מסי בפריס סן ז'רמן, לעומת זאת הדעיכה של רונלדו ב... מנצ'סטר יונייטד, שאולי מדהיגה מאוד, כן. אולי דווקא לא מדהיגה את מאמן פורטוגל, עושה לו את העבודה קלה, למה רונלדו לא יכול להיות המוביל בפורטוגל היום, אולי ההפך, איך אתה רואה את זה?
תראה, אני חושב שליגת האומות זה משחקי ידידות אינטנסיביים, שאפשר לקחת מהם משהו, אני חושב שבסוף יהיו שאלות שנצטרך לשאול, האם רונלדו יכול להניג את פורטוגל, שהיא נבחרת עם המון 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 איכות, אגב בפרק האחרון של הפאנל, שהוקלט ממש בשבוע שעבר, דיברנו על בדיוק על השאלה הזאת, לפורטוגל יש כל כך הרבה איכות, היא יכולה להעמיד ארבעה הרכבים עם שחקנים נהדרים מהטופ האירופאי.
זה כבר כמו ארגנטינה וברזיל, פחות או יותר, מבחינת העומק, אולי טיפה פחות.
אולי אפילו טיפה יותר, באיזושהי צורה, כן?
סתם דוגמה, נגיד, אתמול ראינו את דימריה מבשל שלושה שערים, הוא יהיה בסגל הסופי הארגנטיני בוודאות?
דימריה, חד משמעית.
חד משמעית, אבל לא בטוח בהרכב.
לא בטוח בהרכב, והארגנטינה הם באמת נבחרת מאוד מאוד מגובשת, אבל אתה יודע, דיברנו גם על אנגליה, ועל כל הבעיות עם גארת' סאוטגייט, ואיך זה הולך לעבוד, גם על גרמניה שעוד מחפשת את הכיוון שלהם הרבה מאוד פצועים, וגם השאלה אולי הכי מעניינת על ספרד, מי המנהיג שנבחרת ספרד? האם זה פדרי, גבי, נבחרת, אתה יודע, מענקיות אירופה ואלופת עולם לשעבר, ובוודאי, אתה יודע, שאם ניקח את העשור, עשור וחצי האחרונים, הנבחרות הכי חזקות בעולם, מה קורה איתה? וגם עם הנבחרות, אתה יודע, יותר מהאזור שלנו, יש לא מעט נבחרות מזרח תיכוניות, אם זה טוניסיה ומרוקו, שמקבלת דחיפה ככה מחודשת עם מאמן מקומי, וחכים זייש או זייך מצ'לסי, שחוזר לנבחרת אחרי מספר חודשים.
בנבחרת איראן, בבית עם ארצות הברית, זה בכלל סיפור.
עם כל ההפגנות ברקע.
נכון, זה הולך להשתנות שם כל הסיפור. 45 יום למונדיאל בקטר. אני לוקח אותך לעוד אירוע מאוד משמעותי שקרה השבוע, הסיפור באינדונזיה, כן. עם 125 הרוגים, זה המאזן הסופי בסופו של דבר, מאזן, זה קשה להגיד מאזן, זה עולם ומלוא כל בן אדם.
תלוי מאוד אבל... באיזה מקורות מסתמכים, אבל הרשמי, כן.
מה שמעבר לטרגדיה הגדולה והנוראית, זה, איך רואה את זה פיפה לפי מה שאתה מבין? כי צריך להיות מונדיאליטו
כן, כבר...
בחודש מאי, אמת, עם נבחרת ישראל שם באינדונזיה.
אמת, אמת.
עכשיו זה לא העניין של נבחרת ישראל, אלא כמו העניין של הסדרה ותחה וארגון.
תראה, זה, פיפה... שחררה הודעה דרך ג'יאני אינפנטינו, לא פחות ולא יותר, נשיא הארגון, שאמר שהוא בשוק, ושפיפה עכשיו מתרכז בלספק...
זה לדברי נימוסין.
כרגע מנסים לראות מה אפשר לעשות. אני יכול להגיד ממקורות שלי בהתאחדות האסיאטית. סעודיה וקטר כבר התחילו לגשש על אפשרות להחליף ומה קורה.
זה יכול לקרות, להחליף ברגע האחרון, אנחנו חצי שנה לפני להחליף
נכון, את המקום. נכון, אבל זה יכול להחליף רק מדינה שיש בה תשתית לארח כזה טורניר, ולכן זה לא הרבה מדינות, וזה גם יישאר תחת האחריות של ה-AFC, של ההתאחדות האסיאטית. עוד מוקדם, עוד חזון למועד, אבל בלי ספק שאלה ענקית. מה יקרה שם, והאם הם בכלל מסוגלים לארח כזה דבר אחרי כזה אסון נוראי, שבאמת ראינו את כולם מאבדים בו שליטה, את הקהל, את המשטרה.
גם נכנס יותר קהל, יצא, איך זה...
המארגנים, הקהל שפעל באלימות, ואפשר לראות את זה בווידאו עם הדי מהזעזעים, אבל גם השוטרים שהראו גז מדמיע לתוך יציע, מי שמע על דבר כזה, זה לא שנות ה-80 כבר, זה באמת היה קשה לראות. שאלה גדולה, איך יהיה המונדיאליטו, אם באינדונזיה ואם לא.
אורי לוי, בבא גול, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך, ליאן,
היה לי כיף. תהיה גם בקטר, כשליח כאן 11 למודיאל. ואנחנו רוצים להודות גם לעוסקים במלאכה כאן, למפיקים לילה אופר ואורית שולץ, לטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, בדיגיטל אביה ריש. ליאן וידר, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע מצוין, אותו גם עוד חג שמח.
חג שמח.